קיימים בה כביכול, שוב, בצורה מופשטת. עוד המון המון כללים, כאילו יותר כבר פירוט של הכלל האינסופי העליון, יש עוד המון המון כללים, והכללים האלה יורדים לעולם שלנו ומתפרטים לאלפי אלפים של מציאויות ופרטי פרטים של כל מיני סוגים של צמחים וסוגים של בעלי חיים וכן הלאה וכן הלאה. וגם בתורה, כל מצווה היא כלל, אבל היא בעצמה פרט של כלל יותר עליון, וגם היא בתור, כן, בתור כלל, יש לה הרבה פרטים של הלכות שנגזרים מהכלל הזה. שבצורה המקורית, אז יהיה את הכלל עליון, שהוא הולך ויורד, משתלשל ומתגשם, ומופיע בהרבה הרבה פרטים, אם זה בעולם, אם זה בתורה. ובסדר שלנו, אנחנו כשאנחנו לומדים, אנחנו הולכים מן הפרט אל הכלל. אנחנו נפגשים קודם כל עם הפרטים, בגלל שאנחנו חיים, קודם כל, חשים את המציאות הנגלית, וגם השכל שאנחנו חושב בצורה מפרטת, מן התחת, כן, שנפגשת עם הפרטים, ומפה אנחנו מנסים להתרומם אל הכללים. זאת אומרת, זה כלל שצריך לפרט, ופרט צריך לכלל. מן הכלל אל הפרט ומן הפרט אל הכלל. ובאמת המציאות השלמה היא כלל ופרט וכלל. שיש לנו את הכלל העליון שיורד מתפרט לפרטים, ואחר כך הוא חוזר להתקלל מתוך הפרטים, אבל עכשיו הכלל השני הוא כבר יותר שלם מהכלל הראשון, כי הוא כבר אחרי שהתפרט וירד לכל הפרטים, הוא חוזר ומתקלל בחזרה, והוא כבר במדרגה שלמות יותר עליונה, כי הוא התברר. כלל שהוא לא יורד לפרטים, הוא בעצם הוא לא... אני לא מספיק מבין את הכלל, אם אני לא מכיר את הפרטים שנולדים מהכלל הזה, אז אני לא מספיק מכיר את הכלל. בסדר? סתם, לסבר את האוזן, יש מדינה, מושג של מדינה. אז אני יודע, מדינה זה דבר גדול. אבל אם אני לא מבין ממה היא מורכבת, שזה קשור עכשיו לתעשייה ומסחר וחינוך ונבחרי ציבור וצבא ועוד כל הדברים, כל פרט כזה נוסף שאני מתוודע אליו, אני יותר מבין מה זה הכלל של מדינה. אז אחרי זה כשאני אחזור, יצא מהפרטים ויחזור לדבר על המדינה, אחרי שבררתי את הפרטים, עכשיו הכלל השני יותר שלם. כן.
זה רק מהאמנה שלנו, נכון?
כאילו
זה לא
שהכלל
משתנה או...
זה פשוט אנחנו עכשיו רואים אותו יותר טוב. כן ולא. מצד האלוקות האינסופית היא לא צריכה כלום, בסדר? זה איזשהו כלל העליון שהוא שום דבר לא משתנה בו וכל העולם לא מוריד לו ולא מוסיף לו. אבל יש בחינה גם בעולמות העליונים שהכלל מתעשר מהפרטים. יש כל מיני ביטויים לזה, בטח בפנימיות התורה, אבל גם בדברי הרב ובאורות התשובה ובאורות התורה, שהקדוש ברוך הוא טבע בטבע המציאות המעשית שהיא, אדם עכשיו עושה פרטים וזה מוסיף כוח עכשיו בכללים העליונים. הרמח"ל מביא את זה בדרך השם. שאדם מקיים מצוות, שזה בוודאי מעשה פרטי, וזה עכשיו מוסיף כוח בכלל העליון של השורש הרוחני של האדם, של המצווה, של העולם. בסדר? אז יש מציאות רוחנית מסוימת שהיא כן גם הכלל מתעשר מהפרטים. בסדר? אבל חשוב להגיד שבאמת מציאות באלוקות האינסופית שם זה כלל שהוא לא צריך שום דבר ולא...
כן. הפרטים לא תמיד קיימים, לא תמיד היו קיימים, זה דברים ש...
הם היו קיימים בכוח ובבריאה הם הופיעו בפועל. בסדר? זה כמו זרע ששמים באדמה. כל הפרטים כבר, כל העץ והעלים והענפים והפירות שהצמחו, הכל כבר קיים בזרע הקטן הזה. אבל רק כשהוא צומח, אז זה יוצא הכל אל הפועל, ואז בעצם מתגלה איזה כוח אדיר יש בזרע הזה. כשראית את הזרע, כאילו אחזת בכל הכלל, אבל אתה לא היית מודע למה אתה אוחז. עכשיו, הדבר הזה מאוד קשור לתורת ארץ ישראל, כי ארץ ישראל כוחה להפוך פרטים לכללים. אנחנו רואים את זה בעם ישראל, שחיינו כעם, כפרטים בגלות, וכשהם מגיעים לארץ, פתאום מתחילים לחיות ככלל. רואים את זה גם בכל מיני הלכות, לדוגמה, יש את ההלכה שברמב״ם, פער עליהם דבר של ציבור, מביאים כשרוב הציבור חוטא. אומר הרמב״ם, מה קורה אם בחוץ לארץ יש 60 ריבו יהודים, ובארץ ישראל יש מניין, כל ה-60 בריבו שבחוץ לארץ הם חטאו במשהו בשגגה, בארץ ישראל חטאו 4 יהודים, ו6 יהודים לא חטאו. אומר, לא מבין. כי כלל ישראל, הוא מוגדר בארץ ישראל, היהודים שבגלות הם מוגדרים כיהודים פרטיים. ארץ ישראל זאת שמאחדת את עם ישראל ומגדירה אותו ככלל. ולהפך. וגם השורש הזה, מה שהרב אומר באיגרת צדיק ו', שארץ ישראל זה ארץ הנבואה. הנבואה היא קשורה לכוח הדמיון, קשורה לעוד מדרגה יותר עליונה מרוח הקודש. אומרת, כשיש רוח הקודש, כשיש רוח של קדושה, כשיש נשמה, חיי נשמות אוויר ארצך, אז כל הפרטים של הגוף הם מתאחדים בנקודה אחת. הנשמה היא הופכת את כל הגוף מכל מיני פרטים, כל מיני תאים וכל מיני איברים, למכלול אחד אורגני שחי ופועל. אז ארץ ישראל שארץ החיי נשמות אוויר ארצך, ואוויר עד ארץ ישראל מחכים, וארץ הנבואה וכו', אז בא כל הפרטים, הם מתאחדים לכלל. אבל בגלות אין לנו את הנשמה, יש אוויר תמה. בתאומה כל דבר עומד לעצמו, נפרד, התפרדו כל פעלי אבן, ולכן הפרטים, גם הפרטים שיונקים מהקדושה, אבל כל פרט מופיע בפני עצמו. כי אין פה, זה לא במקור, בנקודה השורשית, אנחנו פוגשים את הפרטים בנקודה המאוד, הבחינה של חושך, מה שזכרנו כמה פעמים, שורש הישיבה מזכיר כמה פעמים, חושך מול אור. באור אתה רואה את הכלל, בחושך אתה נפגש עם הפרטים. לכן, חלק משמעותי מתורת ארץ ישראל זה להפוך פרטים לכללים. זה דרך אגב נכון לא רק בסוגיות גמרא, זה נכון גם במבט אמוני, כשלוקחים ראש ישיבה, כשלוקח איזה מושג ומברר אותו, מה זה נגיד השפע, הסובה של הדור שלנו וכולי, אז לא לברך סוף מושג באופן פרטי, אלא להביט במכלול, להביט קודם כל במכלול הדורות, איפה עומד הדור שלנו, להביט במכלול העניינים הנוספים שקשורים לזה, וכל דבר ודבר, להפוך פרטים לכללים, וזה מבט שהוא מבט נכון לחיים בכלל. לא להביט בצורה נקודתית, כל דבר אפשר לענות עליו בצורה נקודתית. אבל אנחנו צריכים להתחנך, בטח שאנחנו בארץ ישראל בדור של גאולה, להביט במבט כללי. ובמבט כללי גם הפרטים מקבלים משמעות אחרת, כן.
שוב, הכלל תמיד קיים, כאילו מה זאת להפוך את הפרטים לכללים? זה רק בראייה שלנו.
נכון, נכון. אבל הראייה שלנו פועלת שהדברים האלה גם יותר יקבלו ממשות במציאות. על ידי זה שאנחנו חושפים את זה במבט הזה, זה גם מקבל יותר כוח, באמת, כשאנחנו נביט על עם ישראל כפרטים, אז באמת יותר קשה לעם ישראל להתאחד. וכשנביט על עם ישראל ככללים ונראה כל פרט כמחובר לכנסת ישראל, יהיה באמת גם, יופיע גם יותר כוח של אחדות, למרות שבשורש הרוחני באמת זה כל הזמן קיים, אנחנו רק נותנים לזה את הכלי בעולם. לכן, אחד התפקידים שלנו, כן?
זה לא יותר כמו לחבר את הפרטים לכללים, הבנתי. כי מה זה, איך אתה הופך אותו מיני? אתה מחבר אותו לכלל יותר גדול, ואז הוא נהיה כאילו כל כלל, ביחס למה שהוא היה עכשיו. אבל זה לחבר את הכלים הפרטים
לכלל. זה נכון. הנה חינמי. הנה חינמי, כן. לכן, כשאנחנו עכשיו עוסקים בתורה בארץ ישראל, בוודאי שאחד המגמות שלנו, בטח להביט על הסוגיה במבט כללי. לדוגמה, בסוגיה לפעמים יש כל מיני שאלות, תשובות, כל מיני קושיות. אפשר לתרץ כל קושיה, על זה דיברנו פה במסגרת, בפחות המסגרת. אתה יכול לתרץ כל קושיה בפני עצמה, וזה בסדר. אבל אם אתה תצליח לתת תשובה אחת שונה על כל הקושיות, בוודאי נגעת פה בשורש יותר עמוק בסוגיה. על ידי זה אתה הופך את הפרטים של הסוגיה לכללי. ו... זה הרבה פעמים גם בביטויים שחוזרים בכמה סוגיות, אפילו לאו דווקא תמיד באותו ביטוי. נגיד, ניקח דוגמה, מיגו. ביטוי שחוזר בהרבה סוגיות בש"ס. בהקשרים שונים. יש מיגו של נאמנות, נכון? יש לי מיגו, הייתי יכול לטעון ככה, תאמיני. יש מיגו, מיגו דתקצאי לבין השמשות, דתקצאי לכולי יומה. יש מיגו דאבי דופן לעניין סוכה ודופן לעניין שבת. יש כל מיני מושגים של מיגו. עכשיו השאלה אם אני מביט לכל מקום בצורה נקודתית. או האם אני מחפש איזשהו שורש שקושר את כל המיגו האלה לאיזשהו משמעות אחת, למרות שמבט ראשון אין קשר בין מיגו של נאמנות למיגו של דופן סוכה. בסדר? אבל במבט של לחבר פרטים לכלליים, להביט מבט כללי, אני אנסה כן לראות האם יש פה שורש אחד שמאחד את כל המושגים האלה. כשיש לי איזה מושג של... עוד מעט נראה, יש הכלל הזה, אחר כך הרב עצמם מדגים אותו בתתי כללים, לדוגמה גבול, איך אני מתייחס למושג הגבול, איך אני מתייחס ליחס בין האדם, בין הגוף לממון, סוגיות שנגיע אליהן בהמשיך. בסדר? אז כשאני, לפעמים אני מצליח לברר איזה מושג כללי, שאחר כך כשאני מגיע לכל מיני סוגיות פרטיות, ופתאום מאיר עכשיו באור אחר. אם הייתי לומד כל סוגיה באופן פרטי, הייתי מבין, גם הייתי מבין, זה לא שהייתי לא הייתי מבין. אבל כשאני מבין פתאום את השורש הכללי של הסוגיות, אז אני פתאום עכשיו מבין, כן, רואים את זה גם בראשונים שהם עושים את זה הרבה פעמים, לוקחים איזה מושג באיזה סוגיה, ופתאום פותחים עכשיו כמה סוגיות שאולי במבט, לפעמים זה יותר גלוי, אבל לפעמים במבט ראשון לא הייתי מקשר, ובמבט יותר עמוק פתאום אני מבין איך כן הסוגיות האלה קשורות, ואיך המושג, ההבנה הכללית שאני אוחז בה היא פתאום מאירה את הסוגיות באור יותר עמוק, את כל הסוגיות. אז חלק עוד מעט, בפעמים הבאות ניגע גם בכללים שכבר רב אצלנו מפרט אותם, כבר פירוט של הכלל הזה. אבל לפעמים גם זה לא כלל, לא אחד מהכללים האלה. נתקלים באיזה מושג בסוגיה ש, שפתאום אנחנו מזהים, יש פה איזה מושג כללי. מקשיבים שזה משהו נאמר בלשון מאוד כללית, לא בלשון ככה נקודתית, ולהקשיב טוב מה הדבר הזה אומר. לזהות פה איזשהו כלל שאולי אחר כך ילך איתנו לסוגיות נוספות. בסדר? הכלל השני שאנחנו ניגע בו היום, זה יחס בין בבל לירושלמי, שאני רק מעיר פה שבאמירה כללית, אולי נראה את זה אחר כך, הירושלמי הוא מכיוון שהוא תלמודה של ארץ ישראל, הוא יותר התייחס לצד הכללי שבדברים, והבבלי יותר להופעה הפרטית של הדברים, כי הוא נמצא בגלות, בסדר? לא נרחיב בזה כרגע, אולי בהמשך קצת, אבל מכאן אנחנו מגיעים לסוגיה. יש לנו מושג שמופיע משנה, כמובן נמצאת גם בבבלי וגם בירושלמי, אותה משניות. המשנה אומרת, מסכת שבת קט"ז עמוד ב', מצילים תיק הספר עם הספר ותיק התפילין עם התפילין. ואף על פי שיש בתוכן מעות, כן, יש שריפה. אז יש פרק כל כתבי, הוא עוסק מה קורה כשיש שריפה, מה אפשר להציל, מה אפשר להציל, אם יש מזון, כמה סעודות מצילים וכו'. אז מה קורה עם ספר תורה? ספר תורה, ודאי ש... מותר להציל מנדלקה. מה קורה עם התיק של הספר תורה? או התיק של התפילין? זה כבר לא ממש הספר תורה עצמו. מצד שני זה, זה תשמיש של תשמישי קדושה, כן? אז מה עושים איתם? אומרת המשנה, מצילים תיק הספר עם הספר, ותיק התפילין עם התפילין. גם תיק הספר אפשר להציל אותו. ואף על פי שיש בתוכן מאות. ולהיכן מצילין אותן? למבוי שאינו מפולש. כדי שלא ירשות הרבים גמורה, בסדר? אלא רק קרמלית. ובמטר אומר אף למפולש, לא, אפילו רשות הרבים גמורה אפשר להציל אותה. הגמרא פותחת בסוגיה אחרת. תנו רבנן, 14 שחל להיות בשבת, כן? מה קורה כשל ערב פסח חל להיות בשבת? עכשיו צריך לעשות את כל הפעולות של קורבן פסח, להכין את הכל עד לצליה עצמה. את הצליה עצמה עושים בליל הסדר, אבל כל הפעולות לפני כן עושים אותם בשחיטה, ודאי זה עושים בערב פסח. נדמה לי שהצליה עצמה בליל הסדר, אבל... לכאורה, כן. היו מחכים בהר הבית, נכון? עד שיוצאת שבת עם הקורבנות אחרי ששחטו, ואחרי זה היו הולכים עד שיוצאת שבת, ואז היו הולכים וצולים. אז מה עושים? מה עושים עם הפשטת האור? אז שחיטה אפשר בשבת, אין ברירה, נכון? זריקת אדם. מה עושים עם הפשטת האור? אז אומרת הגמרא, מפשיטין את הפסח עד החזה. דברי רבי ישמעאל ולא שרבי יוחנן בברוקה. למה עד החזה? צריך להוציא את האימורים. מהחזה, אבל זה חייבים לעשות היום, כי זה חלק מהקרבת, זה החלק של קורבן הפסח שמקריבים בבית המקדש. שאר הדברים, אתה מגמור להפשיט האור כבר בערב, אתה לא צריך עכשיו לגמור להפשיט את כל האור. וחכמים אומרים, מפשיטין את כולו. יד ברר בישמי בנו של רבי יוחנן בברוקה, אנחנו אומרים, מפשיטין את כולו. בישלם על רבי ישמי בנו של רבי יוחנן בברוקה, עד היית עביד לצורך גבוה, כבר נעשה צורך גבוה, לא, אין צורך עכשיו להמשיך בשביל הקדוש ברוך הוא. את השאר תחכה. אלא רבנן מה הייתה, מה? אמר רבי בר בחנה, אמר רבי יוחנן, דאמר קרא כל פועל השם למענהו. כל פועל השם למענהו, כן? מכיוון שאומנם זה לא צורך גבוה כבר האימורים, אבל מכיוון שזה מצווה, כל אכילת קורבן הפסח, ויש לי איזה נפקמינה, אם אני אשאיר את זה ככה עד הערב, משהו פה קצת ייפגם, לא יפסול את המצווה, קצת ייפגם, לכן אני מותר לי לעשות את זה עכשיו. ואחר מהי למענהו היא, כמה, מה למענהו פה? רבי יוסף אמר שלא יסריח, רבא אמר שלא יהיו קודשי שמיים מוטלים כנבלה, כן? אם תשאיר את זה באור, אז האור מחמם את זה ואז עלול להסריח קצת. לא שלא יהיה אפשר לאכול את זה, אבל זה קצת פחות מכובד. או, רבא אומר שלא יהיו קודשי שמיים מוטלים כנבלה. אם אתה משאיר את קודשי שמיים ככה עם חצי אור מופשט, זה נראה כמו איזה נבלה, זה לא מכובד, כן? לא אסתטי. מהי בינהו? היא כבינהו דמנחה פטורה דדאבה, שאז זה לא נראה כנבלה, כי מונח על שולחן זהב. מצד שני, יש בעיה של סירחון. אינה מיום הדאיסטנה. ביום שיש רוח צפונית, אז אין בעיה של סירחון, אבל יש בעיה של נבלה. זה היא כבינהו. טוב, זה רבנן, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בברוקה, אי פועל השם למענהו, מה יביד לי? כאילו, מה הוא עושה פה פועל השם למענהו? הוא לא חושש לסירחון וזה. שלא יוציא את האימורים קודם הפשטת האור. כן? למענה הוא פה שאתה, הייתי יכול להגיד שתוציא את האימורים בלי להפשיט את האור, רק תחתוך, תעשה איזה חתך, תשאיר את האור ושלוף את האימורים החוצה. למה לא עושים את זה? מה הייתה? מה אמר רבונה? ברד רב נתן משום נימין. כי אם אתה תעשה ככה, אז ידבקו שערות להימורים, וזה לא מכובד שכשמקרבים את ההימורים, זה לא פוסל עוד פעם, אבל זה לא מכובד שידבקו לזה שערות. כשאתה מפשיט את האור, אז אתה מוציא אותם עכשיו נקיים את ההימורים. אמר רב גריזדה, אמר מרוקווה, מה יעדרו לחברי אל רבי שמעון בנו של רבי יוחנן בן ברוקה? מה הם ענו לו? אחיקה אמרי לי, אם מצילין, עכשיו אנחנו חוזרים למשנה שלנו, אם מצילין תיק הספר עם הספר, אנחנו נמצאים בפסקה השנייה, נכון? אצלכם, בכוונה חילקתי שלוש פסקות. אם מצילין תיק הספר עם הספר, לא נפשיט את הפסח מאורו. כן? אתה רואה שהמשנה אומרת שמצילין תיק הספר עם הספר, למרות שעיקר העניין פה למען הקדוש ברוך הוא זה רק הספר, תיק הספר זה כבר משהו שהוא משמש לספר, זה לא עצם הדבר. אז אותו דבר, למרות שאני לא עושה רק את הדבר עצמו, אלא גם דבר נוסף שמחובר לו, לא יודע, שאיתו, שהוא קשור למצווה הזאת, אותו דבר, אתה מפשיט האור בשביל האימורים, תפשיט כבר את הכל. אמר, מי דמי, אתה מטלטולך המלאכה, מה אתה משווה בכלל? הבעיה להציל תיק הספר זה בעיה של טלטול בשבת. אבל פה אתה עושה מלאכה, איך שאתה זה מלאכה דאורייתא. איך אתה יכול להשליך מסור דרבנן שאני מתיר את מקצתו, כאילו אני מתיר את כולו בגלל שתרח לי מקצתו לאיסור מלאכה דאורייתא. אמר רבה שבתרתי פליגי, פליגי בטלטול ופליגי במלאכה. ואחר כך אמרו לי, אם מצילים תיק הספר עם הספר, לא נטלטל אור אגב בשר, עזוב את המלאכה, המלאכה זה עוד מחלוקת, אבל בוא נדבר על הטלטול עצמו. יש בעיה של טלטול גם של האור, כן? אם התרתי לטלטל את תיק הספר עם הספר, אז למה שאני לא אטלטל את אור הבשר, את האור ביחד עם הבשר, שאת הבשר מותר לי לטלטל. זאת אומרת, אבל זה לא דומה, מדמי, אתה נעשה בסיס לדבר המותר, כן, תיק הספר, הספר הוא דבר מותר בשבת, אז זה בסיס לדבר המותר. אבל לך נעשה בסיס לדבר האסור, כי השבת הזה הוא אסור, הבשר הזה אסור בשבת. אז זה לא יהיה מותר. אלא אחר כך אמרה לי, אם מצילין תיק של ספר עם הספר, ואף על פי שיש בתוכו מעות, לא נטלטל אור אגב בשר, כן? עכשיו עזבנו את הספר, עכשיו כבר הנקודה שמתבקדים בה זה המעות. מותר לטלטל את התיק של הספר אפילו שיש בתוכו מעות, שזה בוודאי דבר האסור. אותו דבר, יהיה לי מותר לטלטל את האור, אגב הבשר. שואלת הגמרא עדיין, מדמי, אתה נעשה בסיס לדבר האסור ולדבר המותר, כי זה גם מעות וגם ספר. אנחנו יודעים שבסיס לדבר האסור והמותר, מותר לטלטל אותו בשבת. לכן כשמדליקים נגיד נרות ורוצים להזיז אחר כך את המגש, שמים שם גם איזה סידור, ועד אחרי שהנר נכבה, מותר לטלטל את המגש, אגב הסידור. אבל פה בבשר זה בסיס רק לדבר האסור, אין פה שום היתר. אלא אחר כך אמרי לי, אם הבינתי כשיש בתוכו מעות מעל מה להציל בו ספר תורה, לא נטלטל אור אגב בשר. כן, אם אתה מתיר לי להביא, אני רוצה עכשיו להציל את הספר תורה, עכשיו אסור להחזיק אותו ערום, אז מה אני עושה? אני הולך לחדר השני, או לבית השכן, רץ, לוקח תיק, כדי שאני אוכל להחסים את הספר תורה בתיק ולהוציא אותו. עכשיו, גם אם בתיק הזה יש מעות, אני לא צריך לשפוך את המעות, אלא אני לוקח אותם עם המעות, וכרגע זה רק בסיס לדבר האסור, נכון? כי יש בו רק מעות, ואני שם בו את הספר תורה. אומרת הגמרא, והיא גוף המנהלן, מאיפה הבאת את החידוש הזה? איפה זה כתוב במשנה שמותר להביא ממקום אחר, תיק שזה לא כתוב במשנה. אם לימא דמידהי חדאית בלא שדי לאו איתו אינמי מייטינן, אולי תגיד לי שלמדת איזה מזה, שבמקרה שיש תיק עם ספר ומעות, המשנה לא אמרה לי להוציא את המעות ואז ורק אחר כך לקחת את הספר החוצה. אז גם מותר לי להתחיל להביא ממקום אחר, זה לא נכון, למה? מי דמי? אתה מדעך ואחי נפלד לכך, הדעך ואחי לשדינן. במקרה שיש את הספר בפנים, אין לי זמן, אני לא, אם תגיד לי עכשיו להוציא את המעות, אני צריך עכשיו, הספר עלול היה להתרפס בו עד לכך. אבל כשאני הולך לבית אחר ומביא את התיק, בינתיים כשאני רץ, תהפוך את התיק, המעות יפלו בדרך ותיקח, אז אתה לא יכול ללמוד מפה לפה. חוף, כל הניסיונות נדחו. ומכאן עכשיו מגיעים לתשובה, אלא אמר מר ברבשי, לעולם כדי אמרים על מעיקר. לעולם כדאמרים לה מעיקר, ודקקש על אחר הטלטול ואח המלאכה, כגון דלא קבאי לי לאור. אמר, אנחנו חוזרים לתשובה הראשונה. מה אמרנו התשובה הראשונה? שמה הם אמרו לו? אם מותר להציל תיק הספר עם הספר, אז יהיה גם מותר להפשיט את הפסח מהאור. אמרנו, זה לא דומה, פה זה איסור מלאכה דאורייתא, ופה זה רק טלטול דרבנן. אומרת, לא, מדובר שם שהוא לא צריך את האור. מה זה מלאכה של הפשטת האור? כשאני צריך את האור, נכון? אני צריך אחר כך למחק אותו ולכתוב עליו ספר תורה וכדומה. אבל פה אני לא צריך את האור, לא אכפת לי שהאור... אני רוצה רק את האימורים. ואבא אברהם אדם מתרבה ומודה רבי שום הפסיק רשע ולא ימודה. ופסיק רשע שאתה מפשיט את האור. זה לא כמו דוגמה של דבר שלא מתכוון. זה בוודאי כשאתה מוריד את האור, אז הפשטת את האור. זה לא... גם אתה לא צריך. אלא דשקי לי בבר זה. הוא לא מפשיט את זה בצורה רגילה, שאנחנו צריך לתחת מסקים ואז מפשיט את האור, ככה מקלף אותו כמו קליפה, אלא שקי לי בברזל, לוקח מסרקות כאלה של ברזל, חותך את האור, בסדר? ואז הוא מוציא את האימורים. אז אין פה הפשטת האור, כי זה מקלקל את האור, ובוודאי זה לא מלאכה, ומכיוון שהוא לא רוצה את זה, אז פה אין בעיה שאין איסור דאורייתא, רק איסור דרבנן, וכמו שהתרתי, זו התשובה של חכמים לרבי ישמעאל בן ברוקה. כמו שהתרתי לטלטל את הספר תורה, את הספר של את התיק של הספר תורה, ככה אני גם יתיר להפשיט את האור, זה איסור דרבנן, זה איסור דרבנן, ולכן מותר להפשיט את כל האור. עד כאן הסוגיה. עוד מעט נעבור רגע לירושלמי, אבל גם ממי שלא עקב אחרינו כל הדרך, הבבלי, אם נסכם באיזה גדרים, הוא, לא, הוא רואה את המשנה, מצילים תיק הספר עם הספר. מה באיזה גדר הוא רואה? מה הוא רואה? איזה דיון יש פה? מה הדיון עכשיו שאני הולך לעסוק בו, כשהבבלי רואה את המשנה? מה הוא שומע פה? מאיפה היתר? נכון, באיזה מושגים הוא דן?
כל פעם
משהו
אחר.
מה זה?
כל פעם משהו אחר, לא?
מה, בוא נזכיר את המושגים של שאלו.
נגיד, תרצו זה רק רבנה, אז נתיר. או עשית דבר מותר, נתיר.
אוקיי. בסדר, בסוף הבא ודן פה, המושג שהוא דן בו לאורך כל הדרך, זה טלטול. או משום הוא עצמו, או משום בסיס לדבר האסור, בסיס לדבר המותר. אבל יש פה שאלה, המשנה בעצם דן, היא מחדשת לחידוש בדיני טלטול בשבת. שלמרות שדבר שהוא היה אסור לטלטל בצורה פשוטה, אז אין... אז עכשיו זה מותר בגלל לא יודע למה, בסדר? או בסיס לדבר המותר, או זה לא יודע כל מיני... צריך לראות, בסדר, את הדיונים. עוד מעט תראה את הירושלמי, באיזה משקפיים ירושלמי מתפעל הסוגיה. אבל הרמב״ם, קודם כל הוא פוסק את המשנה, בסדר? בצורה פשוטה, כי לכאורה על המשנה אין ויכוח. כל הוויכוח של רבי ישמעאל וחכמים, הוא היה רק מקור עם פסח. אבל על המשנה לכאורה, כולם מסכימים עליה שזה מותר. אבל... כתב מרכבת המשנה שהפסק הזה לכאורה סותר לפסק אחר של הרמב״ם. אומר הרמב״ם, יש לכם מקור 3? Okay. הלכות שער אבות הטומאות, פרק ט', הלכה י'. תיק של ספר ומטפחות ספרים, בזמן שהן תפורות מטמאין את הידיים. מה אתם שומעים מההלכה הזאת? אז דווקא בסדר, זה אותו דבר, מצילים תיק הספר עם הספר, שהתיק מקבל את הדין של הספר, נכון? כמו שהספר מותר בהצלה, גם התיק מותר בהצלה. אותו דבר פה, כמו שהספר הוא מטמא את הידיים, ככה התיק שלו מטמא את הידיים.
יש לו קדושה של הספר.
מה זה?
יש לו
קדושה
של הספר.
לדעתכם שתי ההלכות האלה הן מסתדרות אחת עם השנייה. מרכבת המשנה אמר יש פה סתירה בין ההלכות. תדייקו.
רק נזמן של ספורות, אבל אם הן לא ספורות.
יפה, יפה. להציל תיק של ספר, לא צריך שהוא יהיה תפור. הוא מקבל את הדין של הספר גם אם הוא לא תפור. ולעניין תומה, הוא מקבל את הדין של הספר רק כשהוא תפור. בסדר?
לא. לא מצילים אותו
בגלל
שהוא קדוש.
מצילים
פה אגב הספר.
בסדר, אבל אתה רואה, בשתי ההלכות אתה רואה שהעתיק, גם פה הוא נטמע רק בגלל הספר. חז"ל גזרו טומאה על כתבי הקודש, נכון? שטמאו את הידיים. כל כתבי הקודש מטמאים את הידיים. סתם, זו הלכה מעניינת שבפני עצמה צריך להתבונן בארץ. זה קשה לשמוע כזה דבר, אבל כתבי הקודש מטמאים את הידיים. אז הפשט זה שזה בגלל העכברים, שהיו שמים את זה בארון ביחד עם אוכל, והעכברים היו באים לאכול את האוכל, וכאילו המשיכו שם עם כתבי הקודש. אז חז"ל גזרו טומאה, ואז אנשים היו מפרידים, כדי שהאוכל לא יטמא, היו מפרידים, וככה זה הציל את כתבי הקודש. הרב מסביר את זה באיגרת פ"ט בצורה יותר עמוקה, אבל זה אני משאיר לכם. מכל מקום, אז גם פה הספר הוא לא אמור, עתיק לא אמור להיות טמא, כן? רק שנייה, עתיק לא אמור להיות טמא, אלא מה? הוא נטמע כשהוא מחובר לספר. אז אתה רואה שבשתי ההלכות, עתיק הוא מקבל את הדין של הספר, או לעניין טומאה או לעניין להציל אותו מעד לכאן.
למה בהלכה שלא מקבל את הדין של הספר?
כי מה פתאום שיהיה מותר להציל תיק של ספר? תציל רק את הספר. לא, הבעיה, יש פה בעיה של טלטול. נגיד לצורך העניין רשות הרבים, בסדר? בוא ניקח לפי בן בטר לצורך העניין. בלי להיכנס לכל הכל המתחילים.
אבל בכל מיגה זה לא שטוב
מדאורייתא. למה? בואי נפולה שזה כן. בסדר. צריך, אוקיי, צריך, שאלה.
נראה לי.
בסדר, יכול להיות, אתה צודק. אבל לא משנה, בכל אופן יש פה בעיה, גם אם זה לא דאורייתא. יש לי פה בעיה, בסדר? יש לי בעיה מצד טלטול. אז חז"ל, דברים מסוימים, התירו, כי מתוך שאדם באו לממונו, לעבור על איסור דאורייתא, התירו להציל חלק מהדברים, גם אם זה עובר על איסורי דרבנן. בסדר? אבל תלוי את מה. תיק של ספר אסור להציל, בעיקרון. מצד, אם יש לך, תפרת תיק לספר תורה, עוד לא היה
מוכן. אבל אם הוא עם ספר.
אז אתה מבין שמותר בגלל שהוא עם הספר. שהוא שייך לספר מאיזושהי בחינה, אני לא יודע, צריך להבין למה בדיוק, אבל הוא... זה שאני יכול להציל אותו זה רק בגלל שהוא עם הספר, נכון? לא בזכות עצמו.
זה כמו שאם נותר להציל שלוש סעודות, אז אני אטלטל את האוכל בתוך כלי, סתם ככה, אני לא יכול
לטלטל קערה. כן, אבל פה אני לא צריך, זה שונה. כי שם אני, הכלי הוא לצורך ההצלה של הסעודות, אחרת אני לא אוכל לקחת איתי שלוש סעודות, אני לא צריך לקחת בידיים.
ופה לא?
פה לא, פה בצורה פשוטה, זה לא רק בגלל שאני, אם, בוודאי, אני חושב שזה פשוט, שאם הדרך היחידה היא להציל את הספר הזה עם התיק של ספר, אז זה פשיטה, זה הדרך שלי להציל את הספר. החידוש של המשנה, שגם כשאני יכול להציל את הספר בלי התיק, מותר לי להציל את התיק עם הספר. לכאורה. ולעומת זאת כאן, בסדר, אז שם זה מותר אפילו כשהוא לא תפור. ובתומה, רק כשזה תפור זה מקבל את התומה. אומר המרכבת המשנה, זה לכאורה סותר. כי אם אני אפשט את ההלכה ברמב״ם, יש לזה שתי נפקא מינות שונות, אבל עצם דברי הרמב״ם, מה הם אומרים? התיק של ספר הוא נגרר אחר הספר. פעם אחת נפקא מינה לעניין הצלה מדלקה בשבת, פעם אחת זה נפקא מינה לעניין תומה. אז למה פה אתה אומר שהתיק של ספר נגרר אחר הספר רק כשהוא תפור לו, ופה אתה אומר שגם אם הוא לא תפור לו הוא נגרר אחריו, יש פה סתירה, בסדר? סתם, זה חשוב בלימוד רמב״ם, רק להבין את הקושי של מרכבת המשנה, זה דרך בלימוד רמב״ם. אז בואו נראה את המקורות של הרמב״ם. מאיפה הרמב״ם מגיע לפסיקה הזאת? אז יש כמה מקורות תנאיים, שזה גם דרך אגב אחד הכללים בתורת ארץ ישראל, לבוא משנת תנאים, לבוא ולהביט על המקורות התנאים נוספים שעומדים פה ברקע, ולפעמים שופך אור על הדבר. אז אחד המקורות בתוספתא במסכת ידיים. המקור של ההלכה ברמב״ם הוא התוספתא, תיק הספרים ומטפחות ותיבה של ספר, בזמן שהן מחוברות מטמאות את הידיים. בסדר, זה התוספתא כבר אמרה. אז יש לי בעצם כבר סתירה בין התוספתא למשנה, לא סתירה בין שני הפסוקים של הרמב״ם, נכון? התוספתא דורשת חיבור והמשנה לא דורשת חיבור. ירושלמי. מתניתין, על המשנה שלנו, אומר ירושלמי, מתניתין בשאינו תפולו. אבל אם היה תפולו, כגופו הוא. כן? ירושלמי אומר על מה ששאלתם קודם. המשנה שהייתה צריכה לחדש, שאפשר להעתיק, להציל תיק הספר עם הספר בשאינו תפולו. זאת אומרת שהוא לא תופל לתיק לספר, כשהספר לא בתוכו. אלא מה? אני רק מחזיק אותם ביחד עכשיו. דמיינו מעיל של ספר תורה אשכנזי לצורך העניין, ומונח ליד הספר תורה. חס ושלום, עכשיו בבית כנסת פורצת דלקה, רוצים להציל את הספר תורה. אז אפשרות אחת לתפוס את העצים ולרוץ החוצה עם הספר תורה. אומר הירושלמי, החידוש של המשנה, אם הספר בתוך התיק, ברור שמותר, מה השאלה בכלל? תפוס ותצא. החידוש שגם עכשיו, המעיל עכשיו הוא נמצא לידו, מותר לך עכשיו לאסוף את המעיל, לקחת את הספר ולרוץ החוצה. למרות שזה לא היה הכי בשביל ההצלה, זה החידוש של המשנה. בסדר? מבינים מה ירושלמי לומד? זה שאם הספר בתוך התיק מותר לך לרוץ איתו החוצה, זה פשיט, אתה לא צריך להגיד את זה, אתה לא צריך להוריד את המעיל עכשיו בשביל לצאת החוצה עם הספר. אלא אפילו כשהוא לא תפול לו, כשהוא עכשיו בנפרד המעיל. אבל זה תיק שמשמש את עד לפני 10 דקות שהתחלנו לקרוא בתורה זה שימש אותו, או לפני שבועיים זה שימש אותו, אני יכול עכשיו לקחת, לתפוס אותו ולרוץ איתו החוצה. וראינו שבתומת ידיים בטח זה לא ככה, כן? אם יהיה לי תיק של ספר תורה והספר נטמע, ברור שהוא לא נטמע, התיק. בסדר? הוא לא מטמא את הידיים. סליחה, אם הספר חס שלום נטמע בתומה אחרת, אז כן יטמא, כי זה תלוי ראשון, שני, כולי. אבל דין שמטמא את הידיים זה לא יטמא. אז לפני שניכנס פה להבין את ההבדל, בואו נראה את ההמשך של ירושלמי. אומר ירושלמי, ניחא תיק הספר עם הספר, זה מובן. תיק תפילין עם התפילין. כן, תיק הספר הוא נצרך לספר, למה? כי יש איסור לאכול ספר תורה כשהוא ערום, אז אני מבין שפה, גם אם אולי יש דרך אחרת, אבל פה עכשיו כשאני מחזיק את זה כדי לא לאכול בספר תורה, אז אני מבין שמותר את זה. אבל מה תגיד על תיק התפילין עם התפילין? הרי תפילין מותר להחזיק אותם. אז למה פה גם מותר לי עכשיו, גם כשלא תפו לו, גם כשהתפילין עכשיו מחוץ לתיק שלהם, מותר לי להכניס אותם לתיק ולהציל. למה? רבי חגי בשם זעירא שמע לה מהדה, חונה מלאך השם סביב ליראה ויחלצם. וכן הוא אומר, בעדן גוברה יעילך כפית ובסרבלאון וגומר. הפסוק השני הזה מאיפה הוא? זוכרים? מה זה?
דניאל.
קודם כל הארמית זה כבר אין הרבה אפשרויות. אבל מה הסיפור? מי הם?
חנניה מישאל ועזריה.
נכון. חנניה מישאל ועזריה. כשנבוכדנצר משליך אותם, רוצה להשליך אותם לכבשן, אז הם כפותים בבגדיהם. וכתוב אחרי זה, וגומר, כן? המשך. וכתוב שהאש היא לא שרפה אותם, ולא חרכה את שערותיהם, ולא את בגדיהם. כמו ירושלמי, זה ממש גם הסיפור פה, נכון? אש, שאנחנו רוצים להציל את הספר תורה, והבגד של הספר תורה הוא גם כן ניצול בזכות הספר תורה. בסדר? רואים את הדמיון שירושלמי רואה פה? וגם הפסוק הראשון, בואו נקשיב אליו רגע, חונה מלאך השם סביב ליראה ויחלצם, היה אפשר לכתוב, כן? מלאך השם מציל את יראי השם. מה זה חונה מלאך השם סביב ליראה ויחלצם? הוא אומר שכאילו המלאך שהוא נמצא מסביב ליראה הוא מביא להצלתה. זאת אומרת, זה שהוא עוטף אותה, זה הפוך, נכון, אבל אני רואה שגם היחס של משהו שמקיף משהו, הוא נמצא סביבו, אז יש ביניהם איזשהו יחס שמביא להצלה, בסדר? פה המלאך שהוא מסביב מציל את יראיו שכאילו יכול בפנים, וכאן זה להפך, בזכות הספר תורה שבפנים, וזה מקיף אותו, אז גם כן זוכה להצלה.
לא, אבל לא ספר תורה, ספר תורה אמרנו זה כגוף, כמו תפילין.
אפשר לדעת, הספר, כן, נועד תפילין, אותו דבר. התיק שעוטף את התפילין, הוא כאילו מחובר עליהם, והוא זוכה להצלה ביחד איתם. אז קודם כל, אנחנו רואים, הבבלי, הוא בא וישר עסק עם הדברים בצורה הלכתית, כן? השוחות הלכתיות, שבסיס דבר אסור, בסיס דבר מותר, וכו' וכו'. דיני דלתון. הירושלמי, קודם כל הוא מביא סברות אגדתיות, כן? הוא שאלנו מה הטעם של הדין, מביא איזה פסוק, חונה מהלך השם, מביא את הסיפור עם חיה משל עזריה. לפני שעוד באים עכשיו לדון, קודם כל האווירה פה היא האווירה הרבה יותר אגדתית, כן? אתם מסכימים? רואים פה את ה... וזה מתאים קודם כל למה שהרב כותב על איגרת של, שעוסקת בתורת ארץ ישראל, איגרת חוף ג', איגרת ארוכה, ואנחנו נוגעים בה בכמה הזדמנויות. ואחד הדברים שהרב נגע עכשיו זה לגבי הבדל בין בבל לירושלים. בואו נקרא קטע קצר מנגרת. וזה היה יסוד סדר הלימוד של ירושלים. שלגבי אותם הזוכים ליהנות מאורה של מעלה, היה די דקדוקים קצרים לבירור ההלכה. אנחנו רואים גם פה את האריכות הגדולה של הבבלי, נכון? לעומת שתי שורות של הירושלים. אבל לגבי בני בבל ששורשי הנבואה לא השפיעו עליהם כל כך, לא היה מספיק הקיצור והיה צריך עריכות דברים. בסדר? בבבל, בחוץ... כשאנחנו עוסקים בפרטים, אז כל פרט עכשיו אתה צריך לבדוק טוב טוב מכל הבחינות האם הוא באמת דומה לפרט השני או לא. אבל כשאתה עוסק בנשמה, אז מיד אתה, אם אתה מבין באיזה נקודה אתה נוגע השורשית, ממילא כל הפרטים כבר הם, מיד כבר הם נגזרים מזה. בסדר? כשאתה עוסק בשורות התחתונות, אתה צריך... אם נדמה את זה, יחידת מודיעין עכשיו שמקבלת איזה שדר וזה איזה שדר של האויב, עכשיו אני צריכה לפענח אותו. צריך לעשות כל מיני צפנים וכל מיני קודים עד שמצליחים לעשות, מנסים משהו ואומרים לא, זה לא מסתדר. עד שבסוף מגיעים לצופן שהוא המפענח. אבל מי ששלח, הוא יודע איזה צופן הוא משתמש, אז מיד הוא לא צריך לשאול הרבה הסברים. אז החבר שלו שמקבל את זה, הוא מיד יודע באיזה צופן להשתמש, והוא מיד מפענח את זה. לכן כשאנחנו עוסקים בשורשי הנבואה, באוויר על ארץ ישראל, שהוא נוגע באוויר של נבואה, ישר רואים את הנשמות, ישר רואים את השורש, לא צריך חריכות גדולה. ואפשר בכל אחד כבר, אתה מסביר כבר את כל ה... כשאתה עוסק בכלל, מהכלל אל הפרט, אתה לא צריך חריכות של דברים, אתה צריך את הריכות. כשאתה עוסק בפרטים, אתה צריך עכשיו מפה לנסות לחדור אל הכלל. לכן בבבלי בדרך כלל יש הריכות ובירושלמי יש קיצור. ונראה לנו דעתי, זה יסוד הדבר תלוי בחילוק שבין בבלי וירושלמי בסוגיה לזקן ממרא בסנהדרין בפירוש דבר אמור בפרשה. דבבלי מפרש זו הלכה. זקן ממרא זה מי שממרא את דברי, כי יפלא ממך דבר, ועלית למקום. זאת אומרת, כשיש לך איזו שאלה גדולה, אתה צריך ללכת לסנהדרין. ואם יהיה זקן חכם שהוא ימרא את פי הסנהדרין ויורה הפוך מהם, הוא חייב מיתה. בסדר? יש מחלוקת בבלי וירושלמי, מה זה יפלא ממך דבר? על מה עוסק, במה עוסק את פרשה זקן ממרא? הבבלי מפרש דבר זו הלכה, וירושלמי מפרש זו אגדה. זאת אומרת, לפי הבבלי, אם הזקן ממרא את פי הסנהדרין בענייני ההלכה, אז חייב מיתה. אבל בענייני האגדה, זה כל אחד עם ההשקפה שלו, בסדר, לא קורה כלום, כשזקן ממרא אומר השקפה אחרת מהסנהדרין. הירושלמי אומר זו אגדה. לא, גם בענייני אגדה, אם הזקן יורה אחרת, ענייני השקפה זה לא משהו שהוא עכשיו הוא פתוח כאילו לכולם, גם בזה יש דבר השם, וחייבים לקבל את דברי הסנהדרין.
אבל גם דווקא.
לכאורה משמע גם מדברי הרב פה, זה מבחינת קל וחומר לכאורה. בסדר? אבל לא ניכנס.
דווקא נראית את מודווקא.
מה זה?
נראית את מודווקא.
למה?
שהפרטים, כאילו, קרוני כן, אבל אתה לא תחייב על זה מיתה, אבל שזה נוגע בשורש, כאילו,
בפרט
של אמונה שם אמרו אותם, כאילו,
לא? אני מבין את הסברה שלך, אבל בפשטות, ההלכה היא תמיד אחת. עולם המחשבה יכול להיות כל מיני 70 פנים לתורה, אבל בהלכה צריך לפסוק דעה אחת. פה בוודאי שאתה לא יכול להמרות. גם אם אתה צודק, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבל כשיוצאת הלכה, חייב לבטל את דעתך, כי זה הסנהדרין. ואין דעות, יש יותר סברה להגיד שיש פה כמה דעות. אומר ירושלמי, לא, גם בענייני דעות, אתה חייב לקבל את דעת הסנהדרין. לכאורה ירושלמי קל וחומר יסכים. כי אני מבין שכל ענייני דעות יש להם נפקא מינה על ההלכה, זה לא שההלכה מנותקת מהאגדה, כן? כשיש הלכה אחת, אני עדיין יכול להגיד, יש כמה דעות, זה בסדר, תפילין של יד בבית אחד, תפילין של ראש ארבע בתים. אבל אם אני אומר שבהגדה אני חייב להיות צמוד לסנהדרין, בוודאי שההגדה הזאת יש לה נפקא מינה להלכה, אז שגם בהלכה אני צמוד לדברי. בסדר? אבל נשאיר את זה עוד פתוח. בהקדמה לחובות הרבות כתב, דיני הדעות לא נזכרו במקרא דכי ייפלא, וזה ראה, אין זה שייך לחכמי הסמך והמסורת, כי אם אפשר לברר על פי השכל. חובת הלובות אומר, דעות תברר על פי השכל, אתה לא צריך לזה דווקא מסורת. וכמה מהגאונים אמרו על פי זה שאין האגדות כל כך מיוחדות להלכתה. אבל היו מהם, כפי הנראה בתשובת רבי גאון בענייני החוכמות, שהיו מחזיקים לעיקר גם כענייני האגדות. הם אמרו, גם ענייני האגדות עוברים במסורת. זה לא עניין עכשיו לדעה שלי פרטית, או דעה של חכם כזה או אחר. זה גם מסורת מהקדוש ברוך, משה מסיני. והחילוק הוא פשוט. זה סדר לימוד שהוא נסמך על שורשה הנבואה וסעיפיה, ההלכות עם האגדות מתאחדות על ידו. ויש ענייני קבלה ומסורת בדעות כמו במעשים, וזאת דעת כירושלמי שלא כדברי חובות על בבות. אבל בסדר לימוד שבחוץ לארץ שאינה ראויה לנבואה, וממילא אין ענפי רוח הקודש מתלכדים עם ההלכה וניתוחיה. הדעות אינן רק מה שאפשר להוציא מתוך השכל ההגיוני, ואין ענייני אגדות שייכות להלכה ולא שייך עליהם, לא תסור. וזה החילוק תווה את חותם יותר בבבלי לירושלמי. כשאנחנו בארץ, בגלות, מקום שאין נבואה, אז ההלכה היא לא מאוחדת עם האגדה. ויש לזה אוטונומיה הלכתית, ואני יכול לפסוק הלכה בלי להבין את כל ענייני השורשים הרוחניים שנובעים ממנה. וכל הפוסקים, כל פוסקי הדורות, פסקו הלכה, לאו דווקא של, לא בטוח שהבינו איזה אור אלוקי ההלכה הזאת מורידה לעולם. ויש לזה אוטונומיה לעולם ההלכתי. הדעות, הדעות, עכשיו בשכל. אבל כשאני נמצא בארץ הנבואה, בנבואה ההלכה והאגדה מתאחדות זה עם זו, כי כל הלכה מבחינתי זו הופעה של האור האלוקי. אז לא ייתכן להפריד ולהגיד רק בהלכה יש לא תסור, ובהאגדה זה מסור ומסור לסרל שלי. זה לא נפרד. השקפה, עולם ההשקפה ועולם הרוחני, הוא גוזר את הפסיקה ההלכתית. ובוודאי שככל שנתקדם בתהליך הגאולה, אני רגע מחר הפסיקה ההלכתית היא הולכת יותר ויותר ומוארת מאור הנבואה ומאור האגדה. לכן יש פה לא תסור גם לענייני האגדה. בסדר? ולא רק ענייני הלכה. ומכאן הגיע הבדל מבבל לירושלמי. הירושלמי יותר ינק מאור הנבואה, שמאחד הלכה והגדה, ולכן אנחנו יכולים למצוא איך פתאום בסוגיה הלכתית פתאום נותנים סברה אגדתית, מה שהרבה פחות מצוי בבבלי, ולכן הכל הוא בהרבה יותר בקיצור, ולא צריך אריכות גדולה, כי כשאני רואה את השורש, אז מיד הכל מול העיניים, אבל כשאני עוסק בפרטים, אני צריך אריכות גדולה. בסדר? ועוד הבדלים נוספים, עוד נעיר עוד משהו, כן?
אולי תצבו על פסיקה
תהיה
כאילו לפי
נבואה? תהיה בחינה של פסיקה גם כן לפי נבואה. אני לא יודע אם זה יחליף לגמרי, כי הרב מדבר על שני צירים, כמו שהזכרנו ראש השבסקי כמה פעמים, שאתה ציר ששבט יהודה שהוא יותר הפסיקה על פי הניגלה, וציר ששבט לוי, הכהנים והלוויים, שהם יותר בבחינה של פסיקה על פי נבואה. והנציב גם כותב יותר. אני מאמין ששני הדברים הם יש להם מקום. יש מקום שדווקא מתוך הכלים והלבושים של המציאות, שזה גם צורה משמעותית, וגם יש לה מקום מאוד משמעותי וחשוב. יש מקום שבו כנראה שזה ילך להתאחד יותר, אני לא יודע בדיוק. סוגיה שצריך לבדוק את הלאום.
אני אביא אז לתקופה הזאת, אבל בהמשך כאילו זה יהיה, אם אתה שתקצרים שהם יותר מקבילים, אתה כאילו חכם יביא את זה.
הרב שם בפסקה של בזרונים, פסקה בית חכם עדיף נביא, הוא כותב שמשה רבנו הוא חכם שהוא נביא, וזה ייחוד החוכמה והנבואה. אומר, ובגאולה תשוב להופיע נשמתו של משה בעולם, שהחוכמה שזה כוח הפרטים והנבואה זה כוח הכללים, ומשה רבנו מאחד את שתיהם, שהוא היה גם חכם, כל התורה קיבלנו ממנו, והוא גם היה נביא, כן, גדול הנביאים. אז הכוח הזה שם מתאחד, ובגאולה הכוח הזה ישוב ויחזור לעם ישראל. כן, שוב, אנחנו לא יודעים איך, אבל מן הסתם, זה יהיה השלמות של האיזון המלא בין שני הכוחות האלה. מסיים פה בפסקה, או לא מסיים בזה, ובאותו הדרך המתעלה מהניתוחי הסברות הפשוטות עד שפונה לנטיית ההערות העליונות, ישנו גם כמין אומץ שכלי, שמכל מקום הדרך התפרשו בחתימת תלמוד, והוא מסור לתלמידי חכמים המשכילים בשכל טוב, וירושלמי סומך יותר על רמזים כאלה משום יתרון החוכמה להעביר עד ארץ ישראל. יש כל מיני דוגמאות לזה. הרב מביא שם גם אפילו על הסגנון של הירושלמי, כן? זה אחת הדוגמאות, דבר של זה הלכה או כל זה הגדה, דבר. ויש עוד כמה דוגמאות, אחת מהן זה סיפור על רבי ישמעאל בן אלישע, שהוא מספר ש... שכתוב שם, יש אותו סיפור בבבל בירושלמי, שהוא אמר לתלמידיו שהוא יודע שהוא לא, אחרי יום כיפור אמר שהוא יודע שהוא לא יגמור את שנתו. ואז הבבלי מסיים, לא זוכר, מספר שהוא עוצר באיזושהי נקודה, וירושלמי ממשיך את הסיפור ואומר שהוא סיפר להם שכל שנה, כשהוא נכנס לקודש הקודשים, יש איתו דמות לבושה בלבן, שביחד איתו שם, ואותה שנה הייתה דמות של לבושה בשחור. עכשיו, זו דוגמה, אותו סיפור, קצת המשך, אבל זו עוד דוגמה שהרב מביא כאילו למשהו שהירושלמי הוא נמצא במקום הרבה יותר עליון, שדברים שהבבלי מסתיר אותם יותר, כי נמצאים בגלות, הירושלמי מגלה אותם. או דוגמה אחרת סתם על סגנון קטן, כתוב על בקי בחדרי תורה, כתוב בבבלי, לא זוכר באיזה קשור זה נאמר, ובירושלמי כתוב בקי בסתרי תורה. סגנון קטן ששונה, אבל שוב אומר, מה שהרב כותב שזה משפיע אפילו על הסגנון, אפילו בביטויים קטנים, אתה רואה שהירושלמי הרבה יותר ממואר באור הנבואה, ואפילו סגנון הדיבור של ירושלמי ממואר באור הזה, והבבלי הוא נמצא בחוץ לארץ, תהיינו שם בגרת גוף ג', תראו שם את הדוגמאות, והסגנון שלו מושפע מהדבר הזה, כן.
כל פעם שנראה איזה משהו שלא הופיע בבבלי והופיע בירושלמי, או משהו שלא נראה מתאים כאילו בין הבבלי לירושלמי, אז הירושלמי כנראה מגלה משהו יותר שהבבלי מסתיר, כאילו הבבלי יסכים, אבל הוא אומר, זה לא עכשיו, או שיכול להיות
ש... אני חושב שיכול להיות כל מיני הסברים. השורש של הסברים, שזה בגלות וזה בארץ ישראל. עכשיו, זה יכול להתבטא בכל מיני הבדלים. הרב דוד נתן שיעור בליל שבת לפני כמה שבועות, על ההבדל במצוות ואהבת לרעך כמוך במעבר ירושלמי. שהבבלי דיבר בנקודה יותר חיצונית, כן? מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. והירושלמי בנקודה יותר עמוקה, שאמר, המשל שתי ידיים, כן? יד ימין עכשיו עשתה משהו לעצמו, לא תחזיר לה. למה? כי אני מבין שזה גוף אחד, אני וחבר שלי זה גוף אחד, זה מבט יותר עמוק. זה מבחינה מסוימת, זאת אומרת, זה הסבר מסוים יש שם. אנחנו גם נתנו על איזה הבדל בין לימוד של בורש של ורגל, שהבבלי לומד על כל אחד מהם שצריך שמירה פחותה, וירושלמי להפך, לומד רק על קרן שצריך שמירה מעולה. מאיפה נובע ההבדל? יש עוד המון המון דוגמאות כאלה. יש ספר נפלא שאמרנו במערבה, שהוציא הרב אחרי כמה קשת, מי שכתב את קובץ הסודות וחקירות, עבר על כל הש"ס, יש שם דברים עוד שהוא אפשר להוסיף עוד, אבל באמת עשה עבודה מדהימה, וקיבץ את ההבדלים בין בבלי לירושלמי. הוא לא מסביר את המשמעות. יש שם כמה פרקים שגם כן קצת נוגעים במשמעות, ספר שכדאי להכיר אותו. אבל זה, זאת אומרת, הוא השאיר לנו עכשיו לבוא ולחשוב מה המשמעות, בסדר? ויש אלפי מקומות כאלה, בסדר, של הבדלים. וזה בוודאי פתח מאוד גדול לבוא עכשיו ללמוד ולהעמיק בזה. יש חוברת נפלאה של הסנהדרין, של הרב ישי ויצמן, בן של הרב ויצמן, הוא מלמד בישיבת חולון, שעשה השוואות בין סנהדרין בבבלי לירושלמי, מכרו אותה פה בתחילת שנה, אולי עדיין יש. סתם, זה תחום בתורה שעוד צריך להתפתח, בסדר? כמעט לא... בקושי בירושלמי אנחנו עוסקים, אחר כך לעשות את השוואות בבבלי לירושלמי זה עוד יותר... עוד שלב, בסדר? אבל זה ודאי שאיפה גדולה. אז נחזור עכשיו, שאלה האחרונה, נחזור עכשיו לסוגיה שלנו. בסדר, עשינו פה איזו הרחבה יחבה בירושלמי, שהוא קשור בוודאי גם ליחס פרטים וגללים, כמו שהרחבנו, ועכשיו ננסה לחזור לסוגיה שלנו. הסוגיה עסקה מצלילים תיק הספר עם הספר. הבבלי לקח את זה לדין של דיני טלטול. הירושלמי מרומם אותנו כבר למבט הרבה יותר כללי ורוחני, כן? של הצלה של דבר שהוא נמצא סביב דבר אחר, חונה מלאכת של סביב לרב וחלציהם, והסיפור עם הבגדים של חניה מישאל ועזריה, וצריך להבין מה האמירה פה של ירושלים. יש עוד מקור שירחיב לנו את היריעה, זה בילקוט שמעוני. גם כן נוגע במשנה שלנו. שאלו רבותינו, מצילין תיק הספר עם הספר מפני הדלקה, וכי דברי תורה כתובים בו? אלא בשביל שהוא דבק לספר, זכה להינצל עמו. אומרים חז"ל, בגלל שהוא דבק לספר, הוא זוכה להינצל ביחד איתו. וכן אמר שלמה, הולכת חכמים יחכם. למרות שהוא בעצמו לא חכם, הוא רק הולך עם חכמים. אבל הוא יזכה גם כן להידבק בחוכמה. אמר הקדוש ברוך הוא, אדם הראשון שמע לי אשתו ונתגרש. שאלמלא נדבק ושמע לי, היה כמוני. כן, אם הוא היה דבק בי, הוא היה כמוני, ונשאר בגן עדן. הוא נשמע לאשתו, וגרם לו להתגרש בגן עדן. כשם שאני חי וקיים, כך הוא היה חי וקיים. אבל הוא לא עשה כך. הולכת חכמים יחכם אשרים לצדיקים ולדבקיהם, לא רק לצדיקים, זה פשיטה, אבל גם לדבקיהם. דכתיב יזכור אליהם את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה. אם נוח זכה, הבהמה וחיה מה זכו? בזכות שדבקו בנוח. רואה כסילים ירוע, זה דור המבול, אוי להם לרשעים ולדיבוקיהם. מה כתיב בהם? וימח את כל היקום. אם אדם חטא, בהמה וחיה מה חטאו? אלא אוי להם לרשעים ולדיבוקיהם. נפרח מאדם ועד בהמה. אתה מוצא כשחלק אורח הלכו עמו במחלוקתו 50 ו-200 ראשי סנהדראות והלך עם האמך הממון שלהם שנאמר ותפתח הארץ את פיה וגומר כולי כן למה גם הממון שלהם הלך? כי הוא שוב נדבק להם ראה מכתיב בחניה מישאל ועזריה וגוברין כפיתו בסרבליון כיוון שיצאו כתיב חזן לגוברין ילך דילה שליט נורה בגשמהון הרי יפה זה מובן שבגוף שלהם יש לו שלטה ולמה בסרבליהון לא שענו? למה גם הבגדים שלהם לא השתנו, לא אפילו לא נחרחו, לא נהיו שחורים? נשארו כאילו מכובסים. בשביל שהיו דבוקים בהם. ומה המלבושים שהם דבוקים לצדיקים ירדו לאש ולא נזוקו? ישראל שהם דבוקים לצדיקו של עולם שהוא חי וקיים, שמה ואתם הדבוקים בשם לוקחם? וכתיב כי כאשר ילבק האזור אל מותני איש וגומר על אחת כמה וכמה שינצלו מדינה של גיהנום, למה שאני אמהם שנימר? כי תעבור במים איתך אני. טוב, אז פה כבר אנחנו מתרוממים למבט מאוד כללי, יש פה איזה כאילו יסוד, אנחנו מצלים תיק הספר עם הספר. הבא אני מסתכל על נקודה מאוד פרטית, כאילו דיני טלטול, בסיס של דבר מותר, בסיס של דבר... הירושלמי והרחבה בלכות שמעוני, היא פתאום מרוממת, תבין, יש עיקרון רוחני כללי, שדבר שדבק לדבר אחר, הוא נידון איתו לטובה או לרעה, כן? אם הוא דבק בדבר טוב, הוא נידון איתו, הוא ניצל איתו, הוא זוכה לאור ביחד איתו וכו' וכו'. ואם הוא דבק לרשע, אז הוא גם כן מקבל מה... זוכה במרכאות לקבל מהדין של אותו רשע. מקום נוסף, בירושלמי בחגיגה, אז יש שם עוד לימוד. בהקשר הזה אמר לו, מדובר שם רבי מאיר אומר לתלמידיו, ולא כן תנינה מצילין תיק הספר עם הספר, תיק תפילין עם התפילין, מצילין לאלישה אחר בזכות תורתו. כן, הסיפור שם עם אלישה בנבויה, שנקרא אחר, שהיה שם הרי סיפור, נכון, שהוא כפר, הוא עזב את התורה, ורבי מאיר המשיך ללמוד ממנו, תוכל אחר כליפתו זרק, עד שהוא נפטר כביכול בלי לעשות תשובה. כביכול, רבי מאיר אמר שהוא כן, הוא כן מעיד שהוא ברגע האמיתה הוא כאילו יאללה יראו תשובה, לא זוכר בדיוק את הסיפור, והמשיך עוד להתפעל אחר כך על קברו. הוא אמר לתלמידיו, כמו שמצילין תיק הספר עם הספר, כך גם אלישע, הוא היה תיק של ספר. למה? תלמיד חכם, הוא והספר זה דבר אחד, זה ספר תורה חי. אבל אלישע, כביכול, הוא הפך להיות תיק של ספר. למה? כי יש בתוכו תורה. רבי מאיר ממשיך ללמוד תורה, אבל הוא עצמו כבר לא מחובר לתורה שהוא לומד, אבל הוא בכל זאת הוא כלי לתורה הזאת, התורה הזאת קיימת בתוכו. אז בזכות, כמו שתיק, למרות שאין בו תורה, לא כתובים באותיות של התורה, אבל הוא ניצול בזכות הספר שקיים בתוכו, אותו דבר אלישה, שהוא כלי עכשיו לתורה, למרות שהוא לא מחובר ולא חי את התורה הזאת, גם כן הוא ראוי לזכות, להינצל, בזכות התורה שקיימת בתוכו. והסיפור שם מסתיים שבאמת יצא עמוד אש מקברו ועד שזה העיד שבאמת הוא זכה לעולם הבא וכנראה גם בזכות התפילות של רבי מאיר תלמידו זיכה אותו לעולם הבא. מכאן נראה שעכשיו מובן ההבדל בין הלכות שבת ללכות תומת ידיים. התומה נגזרה על כתבי הקודש. עכשיו פה, כשאני שואל, הרי זה לא כמו מומת שעכשיו כשיש בגד שהוא נוגע בו הוא נטמע, זה לא שהספר תורה חס ושלום תמיד. יש פה גזרה דרבנן על כתבי הקודש, גזרה על כתבי הקודש, לכן רק מה שמחובר לזה ממש, עכשיו הוא גם כן יטמא, רק אז הוא מוגדר שהוא חלק מהגזרה, שהוא חלק מהספר. אבל אם הוא לא מחובר ממש, אז אין פה, לא איזה גזרו תומה. בסדר? כן. כשאני מדבר על הצלה, אז הצלה היא נובעת מהעניין הרוחני, כן? של זכות הדבר הזה. מכיוון שספר התורה זה דבר גדול, ולכן ראוי להציל אותו מן הדלקה בשבת, אז כל דבר שהוא דבק בו, אפילו אם הוא לא תפור, לא מחובר עליו כרגע, עצם הזכות של להידבק בצדיקים, עצם הזכות של החיבור, החיבור הוא לא חיבור של תפר, כן? עצם הרצון להידבק ואיזשהו סוג של חיבור, השימוש וכו', זה דבר שהוא גם כן זוכה להינצל ביחד איתו. אבל כשאני מדבר על גזרה של תומת ידיים, זה לא שם אחד שלנו שספר תורה תמה, ועכשיו כל מה שנוגע בו נטמע, כן? גם אם הוא לא מחובר אליו. אלא השאלה אם יש גזרה גם, האם הגזרה הזאת חלה גם על התיק של הספר תורה. פה התשובה. זה תלוי אם הוא חלק ממנו או לא. כשהוא תפור אליו, וזה ממש הספר, רק שזה ממש הספר חלה על זה הגזרה. זה שזה משמש את הספר, לא על זה גזרו. כי הגזרה הייתה בשביל להציץ את הספר, נכון? זה שהתיק משמש את הספר, עליו אין גזרה. לכן רק ברגע שאתה מגדיר אותו כספר ממש, וזה שהוא תפור אליו, אז הגזרה חלה גם עליו. אבל אם הוא רק משמש אותו, אפילו נוגע בו, אבל הוא לא תפור אליו, אין עליו גזרה. אבל כשאני עוסק פה בדיני ההצלה, שזה ההצלה נובעת מהמעלה הרוחנית, של הדבר הזה, את כל מי שדבק בו, משמש אותו, מחובר עליו איזה סוג של חיבור, אפילו קטן, הוא זוכה, חונה מהלך סביב לרב יחצם, גם כשהוא סביב, הוא זוכה להיות ביחד איתו. הבגדים שלהם, בגלל שמשמשים אותם, הם זוכים, למרות שזה סתם בגדים, ובאש הם היו אמורים להישרף. כן, אם דיברנו על כללים ופרטים, אז יש פה מצילים תיק הספר עם הספר, אז אפשר לשמוע את זה כדין פרטי, דין ספציפי, דין מסוים מאוד. ככה הבבלי שומע את זה. עכשיו דן פה בכל מדינות תנטול ובסיס וכו'. הירושלים אומר, תבין, אני שומע פה אמירה כללית, שיש הצלה של משהו שבזכות עצמו הוא לא היה ראוי להצלה, ובזכות זה שהוא מחובר לדבר יותר גדול, הוא זוכה להינצל ביחד איתו. ועכשיו זה נפתח עכשיו לעוד הרבה פרטים שיונקים אותו כלל, אלישע ותורתו. חנניה מישל וזריה והבגדים שלהם, חונה מלאך של סביבי לרעה וחלצל, הבהמה ביחד עם נוח, עם ישראל והקדוש ברוך הוא. זה, הפכנו את זה מהלכה פרטית למושג כללי של דבר קטן שנתלה בדבר גדול, משמש אותו, מחובר אליו, דבק בו, ולכן הוא זוכה גם כן לזכות באותה מעלה רוחנית של הדבר גדול, שזה ודאי כבר כלל גדול, בטח במבט על התורה, ובטח כלל גדול בעבודת השם שלנו גם כן, כן. שזה אמירה, לראות איפה אני נתלה, איפה אני עכשיו בתור פרט קטן, חוץ מהמעלות שאני זוכה מצד עצמי. אני לא רוצה רק לסמוך על מה שזוכה מצד עצמי, כי בכל זאת אני קטן ומובל. ויש עוד צדיקים, איזה בחסידות, אז הלכו להתעלות איך הפרט נתלה בצדיק הגדול. והרב אומר איך הפרט נתלה בכנסת ישראל, שזה הצדיק הגדול של עם ישראל. כי דבקות בצדיקים יש בה גם חסרונות, ובכלל לך עם ישראל נתלה בקדוש ברוך הוא, ומשתוקף לקדוש ברוך הוא, וזאת דרך שבה הפרטים, גם פרטים שהם אולי מצד את עצמם לא זוכים, כשהם נתלים בכללים גדולים, בנקודות יותר עליונות, יותר שורשיות, הם יכולים לזכות למעלה הרוחנית שלהם. אז עד כאן סיכום של הסוגיה. אז ראינו פה גם תחת בין פרטים לכללים, לקחנו סוגיה פרטית, כאילו הלכה פרטית, איך הירושלמי פתאום מרומם אותה למשהו כללי. ראינו את היחס גם בין הבבלי לירושלמי, שזה מאוד מתאים שהבבלי הוא זה שהסתכל בהסתכלות הפרטית, ולכן גם מאוד העריך לדון בבין, האם זה בסדר דבר אסור, בסדר דבר אסור והמותר, זה לעומת פסח, דומה, לא דומה, שוב, כשמתעסקים עם הפרטים, אז לדמות מילטה למילטה זה צריך, זה עבודה מאוד מאוד, עבודת נמלים כזאת, כן, לבדוק האם אין איזה פרט של... אבל כשאני עוסק בשורשים, הכללים, הרוחניים, רוח הקודש, אז פה לא צריך עכשיו את כל הבירור הארוך וישר קופצים לפסוקים האגדתיים שמרוממים את כל הסוגיה. הרב בעצם מוסיף שזה גם מתאים לשיטתו של ירושלמי, השיטה כאן מתאימה לשיטת ירושלמי בעוד עניין. וכן, אנחנו נמצאים במקור 9. העושה סוכה לעצמו אומר, ברוך אשר קידשנו במצוותיו, ציוונו לעשות סוכה. מישהו ברך את זה פעם? לא פוסקים את זה.
קריב.
לאחרים, לעשות לו סוכה לשמו. נכנס לישב ואומר, ברוך אשר קידשנו במצוותיו, ציוונו לישב בסוכה. מעתה, העושה לולב לעצמו, כן? עוגד את הלולב, מברך, אשר קידשנו במצוותיו, ציוונו לעשות לולב לאחר, לעשות לולב לשמו. כשהוא נוטלו, אומר לנטילת לולב ושהחיינו. העושה מזוזה, לעשות מזוזה, כשהוא קובע אומר על מצוות מזוזה. כשכותבים את המזוזה, כשמכינים אותה, מכניסים אותה לבית, כל זה, אז הולכים לעשות מזוזה. שקובעים על מצוות מזוזה. העושה תפילין, לעשות תפילין, כשהוא לובש על מצוות תפילין, לעשות ציצית, לעשות ציצית, ונתעדף אומר על מצוות ציצית. בסדר, רואים שזה שיטה, שיטה שלמה בירושלמי, על ברכה, על הכשר מצווה. לא רק על המצווה עצמה, גם על הכשר מצווה אני מברך. לעומת הבבלי, שככה אנחנו פוסקים פחות כרגע, העושה סוכה לעצמו אומר, ברוך שאתנו קיימנו, נכנס לשבע, אומר, אשר קיצרנו מצוותה וצוותה לשבע בסוכה. טוב, זה עוד שאלה, כן, הברכה שחיינו בעשיית הסוכה, גם ככה לא פוסקים, אבל בוודאי של הבבלי וכל הדברים האלה אין ברכה על הכשר המצווה, אלא רק ברכה על המצווה עצמה. וירושלים יש ברכה גם כן על הכשר המצווה. מסביר הרב ויצמן, זה בדיוק אותו עניין, לכאורה אותה שיטה. האם אני מסתכל שרק התכלית היא העיקר, אבל הדברים שהם מסביב להם, הם כבר לא, הם לא מהירים באור התכלית, כן? אז אני מברך רק על התכלית, רק על המטרה. כשאני נמצא בגלות, אז אני, האמצעים זה רק דרך, זה דבר שהייתי מדלג עליו, כן? אין משמעות לדרך, אבל העיקר זה המטרה. כשאני נמצא במקום שכל החיים, גם החיים המעשיים והארציים, הכל הכל מתרומם לעבודת השם יתברך, אז גם הדרך להגיע לדברים, היא מקבלת את המשמעות של, של הקדושה עצמה. גם הדרך, גם עשיית הסוכה, יש בה מן האור של הסוכה. בוודאי שלא לתושש מדרגות. שונה הברכה על ישיבה בסוכה, שזה התכלית לעומת הברכה של עשיית הסוכה. זה גם ירושלמי מכיר במדרגות. אבל אומר, גם הדבר שהוא תפל המצווה, הוא הכשר המצווה, זה לא המצווה עצמה, גם הדרך היא מקבלת חלק מהמשמעות. שדרך אגב, זה מה שהרב כותב בראש התשובה, זה עניין חטא הארץ, נכון? שהיא הוציאה, הייתה אמורה להוציא עץ פרי עושה פרי, והיא הוציאה רק עץ עושה פרי. זאת אומרת שאין טעם העץ כטעם הפרי. שהעץ הוא לא טעים, והפרי הוא טעים. נו, מה המשמעות של זה? זאת בדיוק השאלה הזאת. האם גם כשאני עושה את האמצעים, אני כבר מרגיש את הנעימות של התכלית, גם כשאני הולך עכשיו לעבוד קשה, אני כל רגע שמח בעבודה, כשאני יודע לאן זה יוביל אותי אחר כך על זה שאני אוכל לפרנס את המשפחה ולעשות עם הכסף דברים טובים וכו' וכו'. אז גם בעבודה אני שמח, זה שמחה. גם כשאני הולך עכשיו לירושלים, כל צעד אני עכשיו מרגיש את הגעגועים והכספים לירושלים. ברור שכשאני אעלה להר הבית, זה התרגשות אחרת, כן? לא מטשטשים את המדרגות. אבל גם ההליכה, גם הדרך מקבלת חלק מהמשמעות. ודרך אגב, נאמר ש... ארץ ישראל לא חטאה בחטא האדם. בסדר? ויש בחינות שגם מראים איפה יש את טעם עץ כטעם הפרי, את רוב זה אחת הדוגמאות, אבל לא משנה, לא ניכנס לזה כרגע. מכל מקום זה קשור עוד פעם לעניינה של ארץ ישראל. הגר"א כותב על הפסוק ויהי שלם בסוכו ומנותו בציון. אומר שגם סוכה וגם ציון, ארץ ישראל, שני דברים שאתה מקיים את המצווה גם עם המגפיים. כאילו אתה הולך בארץ ישראל עם מגפיים, עם כל הבוצה במגפיים, וכל צעד זה קיום מצווה, אותו דבר סוכה. אתה ישן בסוכה, לא עושה כלום, וכל רגע שאתה ישן בסוכה עם כל הגוף, גם עם הרגליים, צעד הכי תחתון של הגוף, כל רגע זה מצווה וזה קדושה וזה בצד השכינה. וזה מעלתה של ארץ ישראל, להפוך גם את הדרך, גם את האמצעים לחלק מהתכלית, שזה עניין, שוב, זה בדיוק קשור לפרטים לכללים. אם אני נמצא בגלות, אז הפרט, מתי אני מתרומם? כשאני עוסק בכלל, אבל הפרטים הם פרטים, הם כביכול פרטים מנותקים מהכלל, כמו שראינו בירושלמי, ההלכה מנותקת מהגן. כשאני נמצא בארץ ישראל שכל המבט של נבואה, כל המבט נשמתי, אז כל הפרט, אז ברור שגם במבט של נבואה יש הבדל בזה שאני עוסק באור האלוקי העליון, לבין בזה שאני עוסק עכשיו בפרטים בהופעה שלו בעולם. אבל בסוף אני רואה איך כל פרט הוא מחובר לאור האלוקי העליון. לכן מציגים תיק הספר עם הספר. בסדר? לכן הבגדים ניצלו ביחד עם... לא ניצלו, נשרפו, אלא ניצולו ביחד עם חיה מישאל בעזריה. בסדר? ולכן גם יש ברכה על עשיית הסוכה ועשיית הלולה ועשיית המזוזה ולא רק על הקיום של מצווה עצמה. דבר אחרון באותו הקשר זה שיטת הירושלמי בהעברת השמועה. רבי יוחנן בן מסתמך רבי יעקב ברידי והיה רבי אלעזר חמינו מתאמר מקדמוי והיה נכבה ממנו, אמר, אתרתם מי לנדי בבליה אביד בי. אחד הדלו שאל משלומי ואחד הדלו אמר שמועת המשמי. אמר, בבלי הזה, הוא לא היה אומר שמוע משמי. הוא לא רצה לפגוש אותו. אמר, לקח אם נהגים גביהן, זהיר הלו שאל, ככה בבלים נוהגים, כן? זהיר הלו שאל בשלמי דרבה, זהיר הלו שאל בשלמי דרבה, זהיר הלו שאל בשלמי דרבה, בואו נקרא פה בתרגום. בהלכתם אמרו בית מדרש, אמר רבי יוחנן, כאן הרבי מאיר יושב ודורש, ואומר שמועה משמו של רבי ישמעאל. אמר רבי יעקב, לא אמר שמועה משמו של רבי עקיבא, אמר רבי יוחנן, כולם יודעים שרבי מאיר תלמידו של רבי עקיבא. טוב, אמר רבי יעקב, כולם יודעים שרבי מאיר תלמידו של רבי יוחנן. בכל אופן, יש, בירושלמי זה גם יש פיתוי, למרות שבבבא גם אנחנו מוצאים שהרבה פעמים מקבילים להגיד שמועה בשם, 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 חכמי ארץ ישראל, אני לא זוכר אם יש עוד מקור שלא הבאתי פה בעניין הזה, נדמה לי, היו יותר מקפידים בהעברת השמועה. זה להגיד בשם, 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 איך כיצד עברה השמועה. שזה גם כן אותו עניין, אוקיי? שאני לא רוצה רק את השמועה, אלא גם הדרך, איך הגיעה השמועה, היא גם כן מקבלת משמעות. כן? ולא רק ה... אם אני רוצה לדעת האמת, כמו שאומר הרמב"ם, משמע האמת ממי שאמר. לא יודע, זה לא ביטוי ש...
מקבל
האמת. אז כאילו שם אין לי משמעות למי אמר, אומרת בקשר לאריסטו, כאילו אתה יכול לקבל דברים, קח את התוכן. אבל בתורת ארץ ישראל יש משמעות עוד יותר גדולה, למרות שגם בבבלי יש איזה המון, כן, העברת שמוע משמו, אבל בכל זאת, למרות שזה המון בבבלי, יש ביטוי מיוחד שבירושלמי בארץ ישראל עוד יותר הקפידו להעביר שמוע בשם כל הדרך שהשתלשלה, כי זה אותו עניין, גם כן, שלא רק המטרה, התוכן עצמו של השמוע, אלא גם הדרך איך היא עברה, היא מקבלת משמעות, גם כן חלק מהעניין הזה. אז זה מתאים לשיטתו של ירושלמי במה שראינו, לא רק הדבר עצמו מקבל משמעות, אלא גם כל הדברים הנלווים אליו, וזה כמובן קשור לארץ ישראל, כי כשאני עוסק בחיי נשמות, אז ממילא כל הגוף מחובר לנשמה, גם קצה הציפורן השמאלית שברגל גם כאילו הוא הופעה מסוימת של אותה הנשמה, ולכן הכל מואר באור הנשמה. עד כאן שאלות.
הרב, נראה פה פרובבי במקור עשר שהוא גם אומר שמברכים גם על לא רק על התכלית אלא גם על הדרך.
לא, זה מה שאמרנו, זה רק על ברכת שהחיינו וזה נפסק לא כך, רק על השחיינו, לא על זה לא ברכה מצד המעשה, אלא מצד ההתחדשות של הזמן, שזה עניין אחר וגם ככה, ולא נפסק ככה, בסדר? אבל אתה רואה שאת הברכה על העשייה אין בבבלי, משום זה, רק על המצווה עצמה. זה בוודאי שאלה מה שאתה שואל, למה שהחיינו מברכים פה ולא כמו שאנחנו פוסקים היום. למה הבבלי אומר את זה? בסדר, זו סוגיית להיכנס לשם. אבל בוודאי מאוד בולט ההבדל שבירושלמי בכל המצוות האלה מברכים על עשייתם ועל הכנתם ובבבלי רק על עשייתם. כלום. יש כוח.